אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר הקדוש מסכת סנהדרין פרק חלק, ואנחנו בדף צדיק משהו, צדיק בעצם, דף צדיק, עמוד א'. אנחנו עדיין במשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורס. לפי שעה אני חושב שעסקנו בזה די הצורך. ואפילו הדלקנו את המזגן. ואנחנו עכשיו עוברים לדברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אף. כלומר, לא רק שלושת אלה, אלא אף הקורא בספרים החיצוניים, או בספרים החיצוניים. והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. אתם מרגישים בוודאי בהפרש של הרמה, בין שלושת הראשונים לשלושת האחרונים. שלושת הראשונים מדובר על השקפות עולם כוללות המרחיקות את האדם מן הנצח. מי שסובר שאין תחיית המתים מן התורה, סבור אם כן שהמוות הוא הכוח הגדול ביותר בעולם. יש לו השקפת עולם פסימית. האדם עם השקפת עולם פסימית אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא פסימי. זה מובן. הוא לא סובר שיש אחרית טובה. והאומר אין תורה מן השמיים, אז גם הוא בעצם שולל את האפשרות של התקדמות העולם. כלומר, אנחנו חיים בעולם סגור, עולם ללא תקווה. אין יחס עם הבורא. בעצם האומר אין תורה מן השמיים חי בעולם שבו יש נתק מוחלט מן ה... אלוהות. ואפיקורוס עוד יותר גרוע, עולם ללא אלוהים הוא עולם מחוסר משמעות. אז אפשר להבין ששלושת אלה השקפות העולם שלהם הן הן המחריטות אותם מחיי הנצח. זה אפשר להבין. אבל מה שרבי עקיבא אומר וגם מה שאבא שאול אומר, מדובר בדברים לכאורה של מה בכך. אמנם דברים אסורים, אבל הם לא במשתבים ברמתם לשלושת הראשונים. מובן? מובן את השאלה שלי. כלומר, הקורא בספרים החיצוניים, מה כבר קרה? הוא קרא בספרים החיצוניים, אז מה? זה כזה חמור? שאין לו חלק, כלומר, תגיד שהוא חייב מכות. או אני יודע, אפילו חייב מיטה. אבל אין לו חלק לעולם הבא, זה חמור במיוחד. אם כן, חייבת להיות איזושהי סיבה מהותית למה שנאמר כאן, או שאנחנו לא מבינים כלום. נכון? עכשיו אני רוצה לחזור ולשאול, מה זה הקורא בספרים החיצוניים? מה זה ספרים החיצוניים בכלל? אריסטו וכדומה. זה צריך להוכיח. כלומר, אתה אומר, זה אריסטו וכדומה. אז זה בעצם דעות אפיקורסיות. אסור לקרוא דברי אפיקורסיות? איפה זה כתוב שאסור לקרוא דברי אפיקורסות? הרי יש לי בבית כנסת ספר עם דברי אפיקורסות נוראים, ולמרות המחאות שלי, הוועד ממשיך להכניס את זה לתוך ארון הקודש. כתוב שם דברים איומים, ראיתי, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. איזה חוצפה. דברים כאלה, ועוד שמים את זה על קלף וכו'. אני רציתי למחוק את זה לפחות. אמרו לי, לא, אם אתה מוחק, הספר תורה פסול. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה מביאה דברי אפיקורסות. כך שלקרוא דברי אפיקורסות, אני לא רואה את הבעיה. כמו כן גם, אם אתה מדבר על עבודה זרה, כן? וכי התורה לא מספרת לנו על ימין ועל שמאל את מנהגיהם של עובדי עבודה זרה, וכי כדי לפסוק הלכה בעבודה זרה לא צריך לדעת את דיני עבודה זרה. מה?
אתה עושה את זה בתורת מה?
יפה. כלומר, אתה אומר שזה תלוי אם כן בהקשר. אז אני מסכים איתך. כלומר, יש דברים שלפי הקשרם, לפי השימוש שאתה עושה, זה יכול להיות קשר, זה יכול להיות פסול. עדיין לא מצאתי שאריסטו וכדומה נקראים ספרים החיצוניים. אני הייתי קורא לזה ספרי כפירה, ספרי אפיקורסות, ספרי מינים. אבל ספרים החיצוניים זה לא ביטוי כל כך חריף כמו אפיקורסות במינות. זה מציין משהו אחר. אז מה אתה אומר? ספר חנוך, למשל, בן סירה, הנה. האמת היא שהגמרה בעצמה נותנת לנו שני ספרים לפחות, שהיא מסבירה שהם ספרים החיצוניים, והם ספרי בן סירה ובן לענה. בסדר? עכשיו, בן לענה, אני לא יודע אם יש מישהו היום שיודע מה זה, אבל בן סירה אנחנו כן יודעים מה זה. ספר בן סירה מצוי בהחלט בספרות החיצונית, ומי כתב אותו? בן סירה. מי זה בן סירה? זה כבר אגדה קצת, יש אגדה כזאת, אבל היא מפוקפקת מאוד, כן? כלומר, זה מובא במקור מאוחר, ויש כאמור שזה הכל בלוף, ושזה אסור להאמין לאגדה הזאת. אבל מי היה בן סירה? חכם גדול, צדיק, נכון? צדיק וחכם. הוא אפילו מצוטט בגמרא מספר פעמים. ומה רע בספר שלו? לא יודע. הגמרא בעצמה, הגמרא דנה בספר בן סירה, ואומרת, מדוע בן סירה אסור? ואז היא מביאה פסוק אחד ממנו, ואז היא אומרת, לא, זה כבר בתהילים כתוב גם כן אותו דבר. אז אולי בגלל משהו אחר שהוא אמר, לא, זה גם במשלה כתוב. אחרי מביאים עוד משהו שהוא אמר, לא, גם קהלת אמר את זה. אז כלומר, קודם כל, ושם הגמרא מביאה איזה שישה פסוקים שונים של בן סירה, וכל פעם היא אומרת, לא, זה פסוקים שהם בסדר. עד שבסוף מחפשים איזה משהו ככה על תורת הזקן, עבדקן וזלדקן וכדומה, אומר, זה שטויות, זה הסיבה שזה אסור. כל המשתכנע, כל הכבוד לו. כלומר, קודם כל יש פה משהו תמוה מאוד. אם הגמרא מצטטת את האמוראים מצטטים את בן סירה, אז זה סימן שאין להם חלק לעולם הבא, כל האמוראים האלה, נכון? לא יודע, איך הם קראו, ברוח הקודש קיבלו. דבר נוסף, הגמרא בעצמה ממשיכה ואומרת, מילה מעלייתא דאיתבה דרשינן להו. כלומר, דברים טובים שיש בו דורשים אותם. אז זאת אומרת, כדי לדעת שיש דברים טובים, צריך לקרוא אותו. ברור. דבר נוסף, לא יודע, אם קראתם אי פעם את בן סירה, זה הרבה יותר טוב מלקרוא את העיתון. כלומר, מוטב לקרוא את בן סירה 10 פעמים, מאשר פעם אחת כל עיתון שהוא. לכן, לא כל כך מובן מה זה הסיפור הזה שאין לו חלק לעולם הבא. אפילו אם יש לך ביקורת על הספר, זה עד כדי כך, כלומר צריך להבין מה המשמעות. מה זה קנון תנכי? כמה? מה זה קנון? קנון, בסדר, לא הבנתי פשוט זה מילה אתה משתמש. זאת אומרת לקנון התנכי, כן. כלומר, ספרים החיצוניים הם ספרים שלא נכנסו לתנ"ך למרות סגנונם התנ"כי ומועמדותם להיות בתנ"ך. נכון? כלומר, יש בספר בן סירה, הוא נמצא בדיוק על הגבול בין סיום תקופת הנבואה להיעדר הנבואה. ולכן יש עדיין מקום לספק האם הוא ייכנס פנימה או לא ייכנס פנימה. ושם חכמים החליטו אחרי דיון שבן סירה לא ייכנס. למרות שקהלת, לכאורה, שהוא יותר בעייתי, כן נכנס. יחזקאל, כלומר, אני מדבר אבל כשיר השירים, אבל אני מדבר על קהלת. קהלת שהוא לכאורה מבטא השקפת עולם שבמבט ראשון איננה זו של היהדות, הוא דווקא כן נכנס בתנ"ך. ואילו בן סירה, שהוא די סך הכל ספר מוסר וספר שירה וספר עבודת השם ויראת שמיים, מלא מלא יראת שמיים, בן סירה לא נכנס. עכשיו, מה זה אומר? כי אנחנו רואים את הציטוטים שלו בגמרא, ואנחנו מכירים את הספר הזה. הספר הזה בידינו, לא הלך לאיבוד. הוא בהתחלה הלך לאיבוד מהעברית, כלומר, הוא עבר דרך היוונית, ובימינו גם מצאו את, בגניזה את הנוסח העברי של בן סירה, ואנחנו רואים שזה לדברים שכתובים בגמרא. כן, מה אתה אומר? כן, אבל זהו, זה לא לגמרי ברור לי. אני חושב שאנחנו פשוט צריכים לשים לב למשמעות של המילה הקורא. לא כתוב כאן שאסור לקרוא את ספר בנצירה. נכון? כתוב כאן הקורא את הספרים החיצוניים, אין לו חלק מהמבה? לא כתוב. מה כתוב? המילה אף אני מכיר, אבל מה כתוב כאן? הקורא את הספרים החיצוניים? הקורא בספרים החיצוניים, נכון? כלומר, יש הבדל בין לקרוא את, לבין לקרוא ב... אסור לקרוא בבן צירה, אבל ודאי מותר לקרוא אותו. לא. מה זה לקרוא ב? לקרוא ב זה ל... לא. לקרוא ב פירושו להתייחס אל זה כאל תנך, כאל מקרא. הקורא ב, כמו מי שאומר שבן צירה הוא מקרא. הקורא בתורה, כן? יש הקורא את התורה ויש הקורא בתורה. קורא בתורה שהוא רואה אותה כמקרא. כן? למשל ראינו אדם בא מן השדה בערב, כך כתוב בגמר מסרת ברכות. אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרות, קורא. ואם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות? תנך. לשנות? משנה. כן? אם רגיל לקרות, קורא. אם רגיל לשנות, שונה. זאת אומרת שיש הבדל בין מקרא למשנה. מקרא זה בכתב, משנה זה בעל פה. והקורא בספרים החיצוניים, שאומר שהספרים החיצוניים הם חלק מן המקרא. עכשיו אני מתחיל להבין פה משהו. אם אדם אומר שבן צירה הוא מקרא, זה אומר שהמקרא אינו יותר מבן צירה. אתם מבינים מה שאני אומר? חכם יוסף חיים, אתם מבינים מה שאני אומר? בדיוק. בוודאי. הרי אם אדם אומר שבן צירה זה מקרא, זה סימן שהקריטריון שלו, זה אומר שהקריטריון שלו כדי לקבוע מה הוא מקרא הוא קריטריון משובש. כי הרי מה החיסרון של בן צירה? החיסרון האמיתי. שהוא לא ברוח הקודש. אז בעצם אפשר לומר, הקורא בספרים החיצוניים, זה נגזרת ישירה של האומר אין תחיית אמיתי, של האומר אין תורה מן השמיים. לכן רבי עקיבא אמר, אף הקורא בספרים החיצוניים. למה אף? הוא רוצה לכלול אותו באחד מהשלושה הקודמים. האומר אין תורה מן השמיים, זה גם הקורא בספרים החיצוניים. מה הוא מחדש? יפה. התשובה היא, שרבי עקיבא מכוון את הדברים שלו נגד מישהו. מה? נגד מישהו. מה? בוודאי, הנצרות. כי הרי הנוצרים הכניסו את כל הספרים, שאנחנו קוראים להם ספרים חיצוניים, בתוך המקרא שלהם. כן, יש להם ברית ישנה, ויש להם ברית חדשה, ובין הברית הישנה לברית החדשה, יש להם סדרה של ספרים שהם קוראים להם בין הבריתות. שזה כל הספרות של ימי בית שני, שמסיום הנבואה ועד ישו. כי מאחר והם רואים את ישו לא רק כנביא, אלא אפילו כאלוה, אז הם היו זקוקים לאיזה מין איזשהו רצף היסטורי, שיחבר בין אחרית הנבואה לבין התקופה של מייסד דתם. בסדר? ולכן הם החליטו להכניס את כל זה. זאת אומרת שרבי עקיבא כשהוא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים רוצה בזה לפסול את הנצרות. הבנת? לא, אבל זה בדיוק העניין. מה שרוצה רבי עקיבא לגלות לנו זה שהנצרות טועה בהבנת מהות הנבואה. כלומר, אם הנצרות הייתה מסוגלת להכניס את הספרים החיצוניים לתוך המקרא שלהם, לתוך הביבליה שלהם, זה סימן שהם אינם מבינים מהי הנבואה. ואם אינם מבינים מהי הנבואה, זה מסביר הרבה דברים על מהותה של הנצרות. למשל, זה שהנצרות מעמידה את הערך של הנביאים למעלה מן הערך של תורת משה. כן, לפי הנוצרי, אצלנו תורה זה הרבה יותר מנביאים וכתובים, נכון? אבל אצל הנוצרים לא. אצל הנוצרים, השיא של הנבואה זה בישעיהו, עמוס, מיכה, דברים כאלה נשגבים, מלאי מוסר הנביאים, הנביאים הזועמים, נגד הקרבת הקורבנות שלו בלב טהור וכל מיני דברים כאלה. אז שם הנוצרים מתרגשים מאוד, והם אומרים, וואו, זה משהו. לעומת זה, תורת משה זה מעצבן, כל מיני הלכות, כל מיני דינים, זה שלב קדום ולא כל כך מוצלח של הדיבור. כן, ככה הם רואים. נכון. עכשיו, זה, על זה אמר האריזל, או רבי חיים ויטל, אם במחתרת יימצא הגנב. מה זה מחתרת? מח זה ממחת, נכון? מה זה ממחת? לא. 48 דרכים שהתורה נקנית בהם. דרכים שהתורה נקנית בהם, מה עוד? מוח, יפה. 48, אני חושב, מה 48 חוץ מדרכים שהתורה נקנית בהם? הגמרא אומרת, במסכת מגילה, 48 נביאים שמוזכרים בתנך, נכון? 48, אז מח זה 48 נביאים. תרת, שון תורות, זה תורת משה. הנצרות מעמידה את הנביאים למעלה מן התורה. מח, תרת. אם במחתרת יימצא, הגנב, סימן שהם גנבו את האורות, זה לא אורות שלהם. ככה אומר רבי חיים ויטל. לא, זה דרוש. זה דרוש. מותר לעשות דרשות, לא? אז מה? אז מה? מה קושיה? הוא עוסק בתורת הפנימיות בסוד. ואז מה? מה קושיה? יש לך קושיה? למה שהוא לא יגיד דרוש? מה, אסור להגיד דרוש? הוא יכול גם להגיד את זה בגלוי, אבל גם בדרוש. מותר להגיד גם דרשות, לא? מה רע בדרשות? אז יש לך משהו נגד דרשות? לא, הנה אתה רואה, אפילו חכם חיים אין לו משהו נגד דרשות. מה אתה רוצה? כן.
אמור להיפגע מאוד, אם רבי עקיבא לוקח אותו, כמו על עצות וכדומה, לוקח אותו...
אתה אומר ככה, בן סירא הוא אדם צדיק, והוא מאוד אמור להיפגע אם רבי עקיבא אומר שהקורא בספר שלו אין לו חלק עולם הבא. ממש לא. בן סירא מודה לרבי עקיבא. בן סירא אומר, תודה רבה שהצלת אנשים מלחשוב שדבריי הם דברי תנך. לא, הוא לא טעה, הוא לא חשב אף פעם שהוא תנך. בן סירא לא חשב שדבריו הם ברוח הקודש. סליחה, אני אשאל אותך שאלה. אם מישהו נגיד ייקח ספר מסילת ישרים, ספר חשוב, והוא יכניס אותו לתנך, למי הוא גורם נזק? האם הוא גורם נזק לרמחל או לא? ודאי. זאת אומרת, ואם מישהו עכשיו יצא עם פשקביל, קמפיין שלם, לומר, צריך להוציא את מסילת ישרים מהתנך. מי יודע לו? רמחל. נכון? אותו דבר. בן סירא כותב ספר טוב. הוא לא התכוון שזה ברוח הקודש, או על כל פנים הוא השאיר את ההחלטה לידי החכמים. בסדר? הוא בסדר גמור, בן סירא. בן סירא צדיק יסוד עולם. רק מה? הוא לא תנך. הוא צריך להיפגע מזה? הוא לא פה, הוא צריך להיפגע. אגב, גם רבי עקיבא הוא לא חלק מהתנך. כן, אבל רבי... לא, זה לא ככה. זה ודאי לא ככה. עובדה, אם אתה אומר שיודעים מראש אם הספר ייכנס או לא, אז למה כל הדיונים על איזה ספרים להכניס? אתה רואה שהיו דיונים רציניים על זה, כל ימי בית שני, איזה ספר נכנס, וזה לא. זה לא דבר מובן מאליו. אז אם כן, לא, בן סירא דווקא הוא מרוצה מהסיפור הזה. כן. מה? זה שאלה יפה. מי נתן למי את הסמכות להחליט מה ייכנס לתנך ומה לא? כן? אתה יודע, יש דיון במסכת מגילה על מגילת אסתר. הגמרא אומרת, אסתר ברוח הקודש נאמרה. ושם הגמרא מביאה 13 הוכחות לזה. כן? 13 הוכחות לזה שאסתר נמרה ברוח הקודש. והגמרה דוחה את כולם. היא אומרת, זה לא הוכחה, זה לא הוכחה, זה לא הוכחה, זה לא הוכחה, זה לא הוכחה. בסוף, הגמרה אומרת, כן, יש הוכחה. שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים. כן? כתוב במגילה, זה קיימו וקיבלו. איך מחבר המגילה יודע? מכאן ברוח הקודש. עכשיו, אומרים על דרך צחות, מה שקובע מה ברוח הקודש, זה קיימו וקיבלו היהודים. כלומר, מה שהיהודים בסופו של דבר, הם הקובעים, עד איפה ההתגלות נמשכת. צריך לדעת שהיו כתות בימי בית שני שסברו שהנבואה לא פסקה. אצל האיסיים, כת מדבר יהודה, חשבו שהנבואה ממשיכה. הם כתבו ספרים בכיוון הזה.
אבל יש כל כך הרבה דברים
נכון.
אנחנו מנסים
להילחם. לא. כשיהודים מקבלים משהו, גם אם זה שטויות והבלים, זה משמעותי. דבר שכל האומה מקבלת, כן? יש הרבה דברים שכל האומה מקבלת. כל האומה קיבלה את התלמוד.
כל האומה קיבלה חמסות
ועין הרע? לא ממש, אבל גם... בחלק מהדורות, נגיד, בסדר, אז אל תתייחס לזה בזלזול. יש חמסות ועין הרע. יש דברים שצריכים לעבור מן העולם, אבל יש איזה שלב שיש לזה משמעות. כן? כלומר, טעויות של עם ישראל זה מאוד משמעותי. אל תזלזל בטעויות של עם ישראל. כן, מה אתה אומר? כן, מי? אתה שואל שתי שאלות שונות, אם שמת לב. שאלה ראשונה, האם אמירת הדברים, כתיבת הדברים ברוח הקודש, היא הקריטריון היחיד להכנסה לתנך או לא? שאלה שנייה, אתה שואל, מדוע יש דברים של נביאים שלא הוכנסו בכלל, שלא נכתבו בכלל? ברור, זו שאלה שנייה. אז נתחיל עם השאלה השנייה. השאלה השנייה אומרת כך, מדוע לא כל דברי הנביאים נכתבו? על זה נאמר בגמרא, כי לא נכתב, אלא מה שהוא צריך לדורות. זה דבר אחד. אחר כך, אחרי שהדברים נכתבו, יש שאלה חדשה. האם כל מה שנכתב מכניסים לתנך, או שיש דברים שאנחנו מעדיפים שילכו לאיבוד? התשובה היא שכאן יש קריטריונים נוספים. כלומר, רוח הקודש זה תנאי הכרחי, אך לא יחידי, כי יש עוד תנאים נוספים. למשל, שזה לא יבלבל את הציבור. יש דברים, למשל, שרצו לגנוז. ויתכן שיש דברים שגנזו. איך תדע? כן? לא, זה סימפטום לדעת רבי עקיבא. כלומר, רבי עקיבא רוצה להראות לך שמכיוון שהם קוראים בספרים החיצוניים, זה סימן שהם אינם יודעים מה זה תורה מן השמיים, ולכן אין להם חלק לעולם הבא. זה הכוונה, זה סימפטום, זה לא סיבה. כן. עד היום. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר, אם אני לא טועה, התנך היה כתוב בהתחלה מגילות מגילות, ואחר כך, מה קרה? הוא הפסיק להיות מגילות מגילות. עד היום הוא מגילות מגילות, התנך. אבל מה זה לא קשור למגילות מגילות? אתה אומר, היו הרבה ספרים. אל תגיד לי מגילות מגילות. היו הרבה ספרים. כן. נכון. כן. אבל התנך מעולם לא נעשה קובץ. התנך עד היום הזה הוא מגילות מגילות. למשל, כשאתה רוצה, נגיד, להוציא להפטרה את ישעיהו, אז מוציאים מגילת ישעיהו, לא מוציאים את כל התנך.
עכשיו, מי אמר שהעודק שישנו אצלי, נכון יותר מאשר העודק
שמצאו
במדבר יהודה?
אז כבר אתה שואל עכשיו שאלה רביעית.
לא,
זו שאלה אחרת. מי אמר...
כל הנקודה הזאת. כשאנחנו באים ואומרים משהו נכתב ברוח הקודש, אם דבר נכתב ברוח הקודש, אז הנוסח שלו צריך להיות כמעט נוסח משפטי מהבחינה הזאת.
נכון.
כל מילה במקום שלה ובסדר שלה.
נכון.
עכשיו, אם אני היום מוצא איזושהי מגילה כזאת או אחר, סליחה, משהו שאנחנו קידשנו אותו, כמו שהרב אמר קודם, כן, מה שקיבלו עליהם ישראל, כן? אבל לפני איקס דורות, קיבלו עליהם משהו אחר לגמרי, לא את הדבר הזה שהם ירד. אז זה מה שהיית טוב ואנחנו צודקים.
זו שאלה אחרת לגמרי. אתה מבין שזה שתי שאלות שונות? יש שאלה מי קובע ואיך קובעים מה ייכנס התנך. שאלה בפני עצמו. אחר כך יש שאלה אחרת שאתה שואל. איך אני יודע מה הנוסח הנכון? זו שאלה אחרת. אני מסרב לקשור בין שתי השאלות.
אין בעיה, אתה יכול לפרק את זה לשניים. אין לי בעיה.
לא, אני מוכרח לפרק את זה לשניים.
הנקודה שכאשר מדברים על משהו שכתב ברוח הקודש, בראשו, כמו שאני מבין אותו לפחות, כן.
אתה אומר ש...
בדיוק כזה צריך להיות...
נכון, נכון, נכון.
ולא משהו.
נכון, אמת.
ובנקודה הזאת לא ברור לי, כן, מי אמר שהנוסח שבידינו באמת רוח הקודש.
אז אתה שואל שאלה אחת פשוטה. אני מוחק עכשיו את כל החלק, אני עושה דילית, לכל החלק שבו אתה דן בסמכות להכניס לתנך, לא להכניס לתנך, כל ההיסטוריה הזאת לא מעניינת אותי. אתה שואל של שאלה חדשה. אתה מודע לזה שהיא חדשה?
לדעתי קשורה, אבל בסדר.
לא, לדעתי היא לא קשורה. עכשיו אני אסביר לך למה? לא, אני רוצה שתבין למה היא לא קשורה. כי נגיד שכולם מסכימים שספר ישעיהו הוא קדוש. בסדר? עכשיו יש שאלה חדשה. מהו ספר ישעיהו? בסדר? אז אחד יש לו עותק כזה, אחד יש לו עותק אחר, ויש הבדל לנוסח. אז אחד נצטרך לדעת, מהו העותק שנאמר ברוח הקודש, מהו העותק שלא נאמר ברוח הקודש. אבל כולם הסכימו שישעיהו בכלל התנך. בסדר? עד כאן זה ברור. לכן זה שאלה חדשה. אתה מבין למה זה שאלה חדשה? בסדר. יופי. עכשיו, כיוון שאתה מבין שזו שאלה חדשה, אני יכול להתייחס אליה. זה נושא יפה, אבל השאלה היא שקשור לשיעור. מה אתה אומר?
לא ביקשתי מתכון עוגת גבינה.
טוב, בסדר.
שקשור, לדעתי
שקשור, בסדר. אז התשובה היא שזה קשור לשיעור. טוב. עכשיו, איך אנחנו יודעים? יש לנו פשוט, כמו שיש כללים, איזה ספר ייכנס לתנך על פי רוח הקודש ולא רוח הקודש, יש לנו גם כללים כדי לקבוע מהו הנוסח. נכון? נגיד שאני רואה, יש לי ספר ישעיהו בבית, ואני רואה שיש מילה אחת שהיא מודפסת, ובמהדורה אחרת כתוב מילה אחרת. מה אני עושה עכשיו? מנחת שי. ואיך מנחת שי יודע? גם הוא בדק. מה הוא בדק? כתבי יד. כמה כתבי יד? מאות. הוא בדק מאות כתבי יד, והולכים לפי הרוב. בסדר? עכשיו, מה זה רוב? זה לא סתם רוב, כי לפעמים יש לך קבוצת כתבי יד שכולם הועתקו ממקור אחד. זה נחשב אחד, זה לא נחשב הרבה. כן? אז צריך לעשות מחקר. מחקר כתבי היד, זאת היא עבודה. זאת היא עבודה מחקרית, לומדים את זה באוניברסיטה, כיצד לברר מה שנקרא עדי נוסח. ולכן אתה יכול למצוא במגילות מדבר יהודה, אתה יכול למצוא נוסחאות שהן שונים מהנוסחאות שלנו, זה לא מעלה ולא מוריד. אנחנו נלך לפי הכללים כדי לקבוע מה ייכנס, מה לא ייכנס. זה הכל. יש במסכת סופרים, יש דיון על זה, כתוב שבבית המקדש היו שלושה ספרי תורה. אחד שקראו לו ספר מעון, אחד שקראו לו ספר זטוטי, ואחד שקראו לו ספר הי. הי.
הי.
הי, י' א', כן? ספר מעון, ספר זטוטי, ספר הי. בסדר? למה הם נקראו כך? כי באחד מהשלושה, במקום מעונה אלוהי קדם, היה כתוב מעון אלוהי קדם. בשני, במקום וישלח את נערי בני ישראל, כתוב וישלח את זטוטי בני ישראל. במקום אחד שבמקום הוא היה כתוב היא. בסדר? לא זוכר על מה בדיוק, אבל כתוב במקום הוא היא. אז לכן, עכשיו, שלושת הספרים האלה, לפי הלכה, שלושתם פסולים. כן? עכשיו, איך קובעים את הנוסח? לפי הרוב. כיוון שבשניים היה כתוב מעונה באחד מעון, אנחנו פוסקים שצריך לכתוב מעונה. עכשיו, איך אתה יודע?
בין שלושתם לא תוציא,
ואף אחד אני לא הוציא, כן? לקריאה בתורה אף פעם. עכשיו, נשאלת השאלה, האם יש לי ודאות היסטורית שמשה כתב מעונה ולא מעון?
לא.
לא, אני לא יכול לדעת. אבל ההלכה היא שצריך להגיד מעונה. יבוא משה רבנו, ירצה לעלות לתורה בספר מעון, מה אני אגיד לו? זה נגד ההלכה, אדוני. יש פה מעונה. נכון? בסדר? אוקיי.
אמרנו ש... מה שהמון העם נוהג זה מה שבעצם
קורה
נכון?
אני אקרא יותר מזה. יש בספר שמות בפרשת תצווה, כתוב שמה ונועדתי לך שם מבין שני הקירובים. רגע, אני צריך למצוא את ה... אין פה תנא? יש פה, יש פה. יש פה תנך. ומה כתוב בפרשת תצווה? לא, סליחה, בפרשת תרומה. מה זה?
רבי, גיתם שורה שש.
שלום, כובד רבנו. מדוע הנוי סייריים לא חוגגים את חנוכה, שהרי גם חנוכה הוא בתקופה של בית שני. לא מעניין אותם כנראה. הם חושבים שבטלה מגילת הענית, כנראה. ישנם דברים שליליים שעם ישראל קיבל ואין להם משמעות חיובית, כמו למשל מנהג ישראל מדורי דורות לדבר בחלק האחורי של בית הכנסת בזמן התפילה. איך אפשר לדעת מה חיובי ומה לא? דיברנו על זה שיש גם הטעויות של בני ישראל שזה אני עוד לא יודע, אבל זה גורם, אני חושב שהמנהג, הטעות הזאת היא דווקא חשובה, היא גורמת שמי שרוצה לדבר הולך לבית הכנסת. זאת אומרת, כיוון שהיהודים רוצים לדבר, הפחות זה גורם, כלומר אם זה אי אפשר לדבר בבית הכנסת, אז אנשים היו עוזבים בבית הכנסת, כמו שעזבו את הכנסייה. בכנסייה יש שקט מופתי, אבל מי מגיע לכנסייה? להבדי. טוב, כתוב כך בספר שמות פרק כ"ה פסוק כ"ב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. רש"י כותב ואת כל אשר אצווה אותך, וו זו מיותרת. כלומר רש"י יש לו וו והוא אומר שהוו הזאת לא צריכה להיות, אבל היא נמצאת, מיותרת. ואין שום כתב יד אחד של התורה שהגיע לידינו שבה יש הוו הזאת. מעניין שגם החזקוני, גם הוא מביא את הוו הזאת.
אין את הוו הזאת ולרש"י הגיע?
רש"י כותב שכתוב ואת. כן? ואת כל אשר אצווה אותך, ורש"י אומר...
רש"י קרא כל יום אבו, הוא הפסול.
לפי זה רש"י קרא בספר תורה שהוא פסול לפי ההלכה. נכון? או ולבני הפילגשים אשר לאברהם, כותב רש"י, פילגשים חסר, חסר יוד. אצלנו כתוב עם יוד. כן, עכשיו, אבל ואת כל אשר אצווה אותך, הוו הזאת נעלמה מן ההיסטוריה. והיא הייתה כתובה פעם. עובדה שרש"י הכיר את הוו הזאת. נכון? אז מה זה אומר? יש השגחה עליונה שהיא מחקה את הוו הזאת, אבל השאלה למה הוו הזאת הייתה קיימת בכלל. הרי רש"י אומר, היא הייתה קיימת, ולא עוד, אלא היא מיותרת. חייב להיות איזה הסבר לדבר הזה. כן? כנראה שהוו הזאת היא מיותרת מצד הפשט ולא מצד הנסתר. הרי מה מדובר שם בפסוק הזה? כל אשר אצווה אותך בני ישראל, לפי הקבלה, מה שהשם מצווה זה ספירת התפארת. בעשר הספירות שהיא מכוונת כנגד וו שבשם הוויה. לכן יש שם וו, אבל היא לא גלויה.
בסדר? אנחנו מקבלים את תיאוריית היד הנעלמה. אין טעם להילחם בשום דבר
שתהיה. אני לא מבין. כתוב מפורש בספר הזוהר, הכל תלוי במזל. מה המשך? אפילו ספר תורה שבא לך.
לא, אני מתכוון בהשלכות הגדולות יותר. אין טעם להילחם בשום דבר שנפות בעם ישראל, כי אם הוא קיים, זה מנשו אותו.
לא, אני חוזר על שאלתך, לפי זה אין טעם להילחם בשום דבר בעם ישראל, כיוון שהוא קיים סימן שהוא טוב, לא, זה סימן שיש לו תפקיד. עכשיו גם המלחמה שלך יש לה תפקיד, ועובדה שיש מלחמות שנעשו בעם ישראל והצליחו. כן? נכון. אגב, נשאלת השאלה, איך אתה יודע שהפרושים צודקים ולא הצדוקים? מבחן התוצאה. הצדוקים נעלמו מן ההיסטוריה. אם באמת הם היו צודקים, ריבונו של עולם לא היה עוזב את עבדה והצדוקים בידי האבדון והנשייה. נכון. אבל הם יצאו מהיהדות, הנוצרים והמוסלמים, לא? זה נכון. זה נכון. אבל הם באמת לא צודקים. זהו. הלאה. מה? אגב, גם כלפי הנצרות, מבחן התוצאה הוא הקובע. מדינת ישראל קמה בסוף. זה סתירה לנצרות. כן, מה אתה אומר?
מה ספר דברי, למשל, טוב יותר מאשר ספר בסירה, אלא כאשר אנחנו רואים את ההבדלים הכל כך מרחילים בדור שהמקוד בין ספר דברי לבין ספר שמואל ומלאכי.
אתה שואל שתי שאלות, ואתה קושר בין שתי שאלות שלא קשורות זו לזו. אתה שואל במדיו... במה ספר דברי הימים טוב מספר בן סירא? זו שאלה אחת. שתיים, איך אני מסתדר בהבדלים של תיאורי מלכות דוד בין דברי הימים לבין שמואל ומלכים? זה שתי שאלות. בסדר? ספר דברי הימים הוא הרבה יותר טוב מספר בן סירא, כי הוא נכתב ברוח הקודש, ואילו בן סירא לא נאמר ברוח הקודש. זה הבדל עצום. זה הבדל אדיר שעושה את בן סירא לחלק, לחיצוני, ודברי הימים לחלק מהתנ"ך. עד כאן התשובה לשאלה הראשונה. שאלה השנייה, מדוע יש סתירות בתוך התנ"ך? כמו שיש סתירות במציאות. העולם שלנו מלא סתירות. כן, העולם שלנו, גם בלי תורה, הוא מלא סתירות העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. סתירות ערכיות, סתירות מציאותיות. הכרחי שבתורה שהקדוש ברוך הוא נותן, יהיה ביטוי לסתירות האלה. זה אפילו אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, נכון? מה המידה 13? וכן, שני כתובים המכחישים זה את זה. נכון? כלומר, החכמים השתמשו בידיעה הזאת שיש כתובים הסותרים זה את זה, כדי לדרוש את התורה. נכון? טוב. בואו נמשיך. אם כן, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים. לא יודע איך אף יכול לקרוא, אבל זה מה שכתוב. אף הקורא בספרים החיצוניים, אז אמרנו שזו נגזרת של האומר אין תורה מן השמיים. והלוחש, אף אחד לא צחק מזה טוב. והלוחש על המכה ואומר, מה? מה אתה אומר?
אם זה המשמעות של אף הקורא בספרים,
כן, שזה המשך של האומר אין תורה מן השמיים, כן.
אז למה לתורה זה עושה אותו דבר? למה לומר
אף? אדרבה, כלומר, האף זה כאילו בא לומר שזה המשך של זה. בלי המילה אף, אז היית אומר, והקורא. או רבי עקיבא מוסיף. כן? המילה אף באה לומר שזה מתוך הראשון. בסדר? וזה עוד אחד חדש. כן, מה שאת אומר, תפוז ועגבניה. תפוז ועגבניה זה שני דברים. אבל תפוז אף עגבניה אין לזה משמעות. אבל את אומרת, תפוז אף אשקולית. למה? שניהם הדרים. לא, לא. לא, לא. אני חושב שאתה סתם מתלוצץ, במחילה מכבודך, נכון? אני לא טועה. הדר א', הדר ב', שאמרת, זה לא קשור. הדר זה ב... החודשים זה באלף.
אמרתי
בה. אמרת, כן, אז זה לא קשור בכלל. טוב. והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מה הוא עושה? הוא עושה שימוש מגי בדברי קדושה. נכון? לוקח פסוק, עושה בזה שימוש מגי. נשאלת השאלה, הבעיה היא שזה שימוש מגי. כלומר, זה ביזיון הקודש. התורה זה לא מרשם של רופא. התורה זה דבר השם, העדיון וכו'. ואתה הופך את זה ל... זה כמו שאתה תשתמש, נגיד, בתפילין. אתה אומר, או, התפילין זה משהו טוב. בדיוק הרגל של השולחן קצרה מדי, זה בדיוק יחזיק את השולחן. נכון? ברור שזה ביזיון. נכון, אבל מה? וכי זה לא בדיוק בגובה המתאים? הרי זה בדיוק בגובה המתאים. למה שלא ישתמש? למה? זה קודש. קודש, אתה לא עושה מזה שטויות כאלה. נכון? אותו דבר. מי שיש לו מכה, שילך לרופא. מה הוא צריך להשתמש בפסוקים של הקדוש ברוך הוא, שנאמ... עכשיו, יותר מזה, הפסוק הזה, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני שם רופאיך. מה ההתחלה של הפסוק? ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך ושמרת כל חוקותיו והאזנת למצוותיו, כל המחלה ששמתי במצרים, כלומר יש התניה מוסרית, התניה קיומית, אתה צריך לקיים מצוות, אתה צריך לעשות רצון השם. כל המחלה ששמתי זה תולדה. וכאן מה הוא עושה? הוא לוקח את התולדה והוא מדביק אותה. עושה כעתק הדבק. אין לזה משמעות. זה דווקא הפך כוונת הכתוב. נכון? אז זה ממש לא יפה. ממש לא יפה, אני מבין. למה אין לו חלק לעולם הבא? שוב, אותה שאלה ששאלתי על הספרים החיצוניים. אני שאלת פה?
אולי הכוונה היא שהוא בעצם מנסה להוכיח שתורה לא אמת. הוא הבטיחה שהעצמתם לא עשה. והנה, אני חטפתי פה מכה.
לא, הוא רוצה להתרפא. כן.
אנחנו שיש לקחת פסוק, ויש פה על חולי וכדומה.
נכון. תתפלל, אז תתפלל, משהו אחר. תתפלל, אל נערף הנהלה, זה תפילה. להתפלל, זה בסדר.
לא משנה, לקח פסוק.
הוא לא לקח פסוק, הפסוק כתב אותו.
הוא יצר אותו, בסדר.
לא, הפסוק כתב אותו.
יש כאלה דוגמאות.
אבל אל נערף הנהלה, כשאני אומר אל נערף הנהלה, זה עובד לא בגלל שזה פסוק. אלא בגלל שזו תפילה.
בסדר, ברכה של משבריך.
זה גם, זה תפילה. עכשיו חוץ לזה יש מצווה בתורה לברך את ישראל במילים האלה. אבל למה יברכה שמשמרך זה עובד? כי זה ברכה שמתכוון אליה הכהן. הכהן אומר, מתכוון ברצינות, יברכה שמשמרך, הוא לא סתם אומר. והראיה שכתוב, שהוא אומר, לברך את עמו ישראל באהבה. אז יש פה איזה משהו בעולם הרגש שלו קודם.
בסדר, בואו נראה ברמה של תנאים. אדם מאבד עבדה, אלא כדרבי מרבים.
מה, נו, זה תפילה?
מה?
זה תפילה?
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 לא, מה, זה סגולה?
לא, אם זה סגולה, זה...
זה למצוא מפתח שהוא נמצא פה.
כן, אבל מה זה המפתח? אתה מתפלל שתמצא את המפתח. אלא הדמאיר ענני, זה הבנה, זה תפילה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני קורא לו, אלא הדמאיר ענני. אני לא אומר אברה כדאברה. אגב, מה זה אברה כדאברה? אב, ברה כדאברה. כן? זה ביזוי נוצרי במקור. אב ברא כדברה.
אב ברא
כדברה. כמו הדיבור. נכון? האב, הבן ורוח הקודש.
ביטוי נוצרי בעברית?
כן. לא, בארמית. כן. מה אתה אומר?
הרב, נדמה שהפסוק הזה כל המחלה.
כן.
יש כמה קהילות
שאומרים
אותו
בתור תפילה. לא,
בתור תפילה.
בתור תפילה זה בסדר. פה הוא משתמש בפסוק כאילו שהפסוק עצמו מרפא. הוא לא פונה אל השם. הוא לא אומר, יהי רצון שתקיים בנו כל המחלה אשר שמתי. הוא מביא את הפסוק עצמו, המילים. לא בתור תפילה פה.
ואנחנו צריכים להתכוון שאומרים את הפסוק הזה בסוף התפילה.
להתפלל.
אז אתה יודע מה, שמים ספר תהילים תחת לראש החולה.
אז יש פה... פה אתה מתחיל עם שאלות גדולות. הרמב״ם כתב שזה אסור לעשות את זה. נכון? הרמב״ם כתב שאסור לשים ספר תהילים.
אנשים מכיר הולכים למשפט ומזיקים מזוזה בהם.
נכון, הרמב״ם כתב גם כן לא לעשות את זה, נכון?
כל כותבי הקמאות, בעצם...
כותבי הקמאות, אז יש דיון על זה, כן?
לא, אבל זה
הכל ממש... אתה יודע שהאריז"ל כתב כמה תיקונים למי שחטא בכתיבת קמאות.
יש קמאה נגד זה?
והוא שם את זה יחד עם מי שחטא במשקף בהמה. וואו, לא סימפטי, נכון?
מי שחמד לצון.
איזה צון? עכשיו אני רוצה פה עכשיו אני רוצה להבין אבל, בסדר, אז זה לא יפה לומר להשתמש בפסוק בתור סגולה אבל למה אין לו חלק לעולם הבא? זה קצת חריף כן, ואם הוא חושב שהתורה זה משהו יש תורה מן השמיים הוא חושב שזה מהשמיים, אבל איזה מין שמיים זה? זה שמיים לא מוסריים זה שמיים טריקיים שמיים שפועלים כמו מכונה ללא כוונה ורצון אז בעצם מה זה? זה ענף של האפיקורוס כן? כלומר, כמו שהקורא בספרים החיצוניים זה ענף של האומר אין תורה מן השמיים הלוחש על המכה ואומר זה תולדה של אפיקורוס כי הרי מה אומרת הגמרא? מה זה אפיקורוס? המבזה תלמידי חכמים או המבזה את התורה נו, זה בשביל מה שהוא עושה אז זה ענף של אפיקורוס. כלומר, אין לו חלק מהמבא מצד השקפת העולם שיש מאחורי זה. לא מצד עצם המעשה.
הוא מאמין שמה שהתורה נתנה מהשם, אבל השם הוא...
הוא מכונה. הוא מכונת סגולות. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? כן, אפשר להגיד שהוא פנתאיסט, יכול להיות שהוא פילוסוף, אפשר לומר, באיזשהו מקום. כלומר, מי שמתייחס אל המילים האלה כאל מילים מגיות, הוא סוג של פילוסוף. לא? ולכן הוא לא מתייחס אל הקדוש ברוך הוא כאל אישיות שיש מה... להתייחס אליה, לרצות אותה וכדומה. אז אם כן, הוא אפיקורוס, פשוט מאוד.
מי שמשתמש בקבלה מעשית לא משתמש במילים ככוח מגי?
מי שמשתמש בקבלה מעשית, אסור להשתמש בקבלה מעשית. מי שמשתמש, השאלה היא למה הוא משתמש. זה כמו שהגמרא אומרת שהלכות כישוף כהלכות שבת. יש מהם מותר לכתחילה ויש חייב סקילה. נכון? והגמרא אומרת מה מותר לכתחילה? ספר יצירה. כן, מביאים שכמה מוראים היו בוראים עגל על ידי ספר יצירה וכו'. מה זה אומר? כשאדם עוסק בספר יצירה כדי לברוא עגלים, הוא עוסק ברצון השם. לא בקודים. זה אגב אחת הבעיות שיש בכל הנושא של הצפנים בתנך. אתם מכיר, יש צופן כזה, צופן תנכי. מה, זה אמת או זה לא אמת? זה לא משנה אם זה אמת או לא. מה הבעיה שיש בזה, זה שכאשר אני מתרגל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הצופן התנכי, אני הופך את אלוהים לתוכנת המחשב הגדולה בקוסמוס. כלומר, היחס שלי אליו הוא יחס טכני, ולא של בעל רצון. אם אני כבר פגשתי את הקדוש ברוך הוא בתור בעל הרצון, אז אני אחר כך לומד את החוכמה שבצפנים שלו. אבל אם אני פוגש קודם כל את החוכמה שבצפנים, אני לא אפגוש את בעל הרצון.
אז זאת אומרת, זה אין לה ללמד בסמינר, אלא רק אחרי שאדם מעט 5 שנים ישיבה.
בדיוק.
לא, לא הבנתי למה זה הופך אותו. זה התורה, ויש, נגיד שיש פה חופש כזה, וזהו. למה זה הופך את זה?
כי זה הופך, זה עלול להרגיל את האדם למחשבה שהאלוהות הוא תוכנה.
שהתורה, שבתורה יש גם רובד
אלוהות. אם יש גם זה בסדר. אבל השאלה אם אתה לא משבש את היחס, אם אתה מתחיל עם זה. טוב.
לגבי הנושא ספציפי, יש פה אמת?
יש מן הסתם גם אמת בזה, כן? הרי ברור שאם התורה היא אמת, אז יש לה גם סדר משלה. לא שזה מוכיח את המיטוטה. אתה שואל אם זה מוכיח את המיטוטה, זה משהו.
אני שואל, האם מבחינה סטטיסטית יש צפנים בתורה יותר מבאחד
פעם? אינני יודע, אני לא סטטיסטיקאי. אבל למשל, אתה אומר שכן, הוא ישמדה, בנימין. עכשיו, אתה אומר, יום השישי ויחולו השמיים, נכון? לפני הקידוש, האריזה למר להגיד את המילים יום השישי, לפני ויחולו. למה? כדי שיצא ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. לא, י' כ' ו' כ'. יום השישי ויחולו השמיים, י' כ' ו' כ'. ברור? אז תגיד, אז זה במקרה או זה לא במקרה? אם התורה היא אמת, ברור ששם הוויה חתום שם. ברור? זה לא מוכיח את אמיתות התורה, אבל אם כבר התורה היא אמת, אז ברור ששם הוויה צריך להיות חתום במקום הזה. כן. לא, יש פה עוד אחד. שלום לרב. מה הנפקות בין ספר שבתנך לבין ספר מחוצה לו? ספר שבתנך הוא דבר השם. אז אני פוגש את ריבונו של עולם, את רצונו שם. ספר שמחוץ עלו, זה ספר שמלמד אותי חוכמה, המקשרת אותי בסופו של דבר לדבר השם, אבל זה רק חוכמה. בוקר טוב, כבוד הרב. היכן אנו מוצאים סתירות מקבילות בטבע לסתירות שבתורה? מאחר והוא כתב סתירות בטט, הוא מתכוון לפליקים, נכון? בעולם,
אנחנו...
רגע. בטבע יש סתירות, לפעמים אנחנו אומרים אכזריות גדולה, יש חיות שמכות חיות אחרות, בני אדם שמכים אחד את השני, אז יש סתירות בטבע.
גם
בתורה יש. ובתורה כתוב בתנך, כן? שהוא היכה אותו, שצדקיה בן כנענה היכה את מיכאי הוא אל הלכי. אז יש שם סתירה גם כן. עכשיו, יש שאלה שלא שאלת, איפה אנחנו מוצאים סתירות בתו? אז זה אני שואל, מקבילות בטבע לסתירות שבתורה. למשל, האם העולם הוא שמח או העולם עצוב? מה אתה אומר? גם וגם, זה סתירה. כן? שני אנשים נמצאים באותו עולם, אחד שמח, השני עצוב. על אותו עולם. איך זה יכול להיות? אם כן, יש סתירה פנימית? ברור. בוקר טוב לרב ולכולם. לפי מה שראיתי בסידור לגבי וחד שני כתובים, המחרישים זה את זה. הניקוד של הקף של וכן אינו פתח. האם יש כמה גרסאות? מה שראית שיש סידורים שהדפיסו וכאן שני כתובים, זה חידוש של הבן איש חי. הבן איש חי החליט שמה שכתוב וכן שני כתובים זה מלשון הכיור וחנו, ולכן הוא שינה את הנוסח המקובל מדורי דורות והכניס את הפתח הזה, כתב וכאן שני כתובים.
כן? הכיור מופיע בשני
מקומות? מה? היישוב של שני כתובים. איך לבסס, איך ליישב. כן, אז הוא אומר, וכאן שני כתובים, כאילו, איך ליישב בין שני כתובים המחישים זה את זה. הכיור וחנו.
כן.
כאן זה בסיס.
זה בסיס, זה בסיס משותף של שני דברים.
כן, בדיוק. או היישוב של שניהם.
אין כזה הבדל מהותי.
כן, אבל זה נוסח חדש. אנחנו לא נכנעים לרפורמות ביהדות, ואנחנו ממשיכים לומר כמנהג אבותינו מדורי דורות, וכן שני כתובים. אם כי ראיתי במחזור בית השואבה לבעל בית הבחירה, לבעל בית מנוחה, סליחה, בית מנוחה ובית עובד, שכתב וכאן שני כתובים עם א', כף א', נון, וכאן שני כתובים. אבל לא יודע, לא, כנראה שזה טעות דפוס שם. אבל מה שאתה ראית בפתח, זה הפך להיות אופנה, ואנחנו, ברוך השם, לא נכנעים לאופנות. בבית הכנסת שלי, אם מישהו אומר וכאן, אני מתקן אותו. הוא אומר וכן שני כתובים. יש אגב גורסים ושני כתובים. בלי המילה כאן או כן, לא משנה. אולי בגלל שהוא משתמש בתורה נצחית לצורך עולם הזה, במקום להשתמש לצורך הגעה לעולם הבא. בגלל זה אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אין לו? אין כן. לא יודע, הוא כתב אין לו. מה זה אין לו? בלמד א' הוא כתב. לא יודע. מה? לא יודע מה זה אין לו. אין לו. אין כן, תגיד.
זה סתירה, כמו שבעולם כן, סתירה.
לא. מה אתה אומר?
תתייחס לגבי
לחישה על המכה. אבל זה נכון. כן, מה אתה אומר?
תתייחס לגבי לחישה על המכה.
כן.
אם ילד נופל, מקבל מכה, אתה מנשיק לו את היד, איפה שקיר במקום, לא יודע, יש בעיה עם זה?
לא.
אמרת לו? זה מין קישוב.
לא, זה אתה עובד עליו בעיניים. הרי הילד שצורח בגלל המכה שהוא קיבל, זה בגלל שזה מצוקה, מצוקה רגשית. אתה אומר לו, זה עבר? זהו, מרגיע אותו, מה קרה? זה באמת עבר.
ילדים גם לא מוכן
כשמישהו
בסביבה.
כשיש
מישהו סיבה
לבכות. כן, ברור, ברור, ברור. ברור. עכשיו...
כמו שעץ נופל ביער, או משמיע את כל
ימי. זה נכון. טוב, אז זה לגבי הלוחה של המכה. מה עם אבא שאול? זה נראה בעזרת השם, בפעם הבאה, הוא בזה לעולם.